ספר יהושע הוא פרק בלתי אפשרי. תמוע עד בלתי ניתן להבנה. אחד הפרקים התמוהים ביותר בתנ"ך, ו... כבר אמרתי מספיק, נכון? נתחיל בשאלה. הרי פרק כף ג' בספר יהושע הוא פרידה של יהושע. יקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו. והיה אומר עליהם, אני זקנתי באתי בהם. יש פה נאום פרידה. למה צריך עוד אחד? שאלה קלה, לא שאלה קשה מאוד. יש עוד דברים כאלה, אבל שאלה. מה פתאום הוא מתחיל מטרח? זה שהתרגלנו לזה בהגדה, ניחא, אבל זה המקום היחיד בתנ"ך שעם ישראל מתחיל בטרח. עם ישראל מתחיל באברהם, לא בטרח. או ביעקב. בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם טרח אבי אברהם אבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. מה זה? למה זה? למה זה חשוב? מה זה קשור כאן? הסקירה ההיסטורית הזאת שמתחילה מטרח ומן האבות, לשם מה היא באה? בפרק כף ג' הוא מתחיל בסקירת מלחמת הכיבוש וההתנחלות. זה מובן. ההדגשה של בלעם דווקא מאירועי המדבר השונים, אבל עכשיו השאלות הגדולות, פרק עבדת פסוק י' ד' ואתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את השם. יש שם אלוהים אחרים שעבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים? יש בעם ישראל עוד עבודה זרה מעבר הנהר גם? אחרי יציאת מצרים ואחרי המדבר ואחרי הכיבוש וההתנחלות, יש עבודה זרה מעבר הנהר? כאן ברור למה הוא התחיל בטרח. יש שם עבודה זרה מעבר הנהר. אבל איך? ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו עבודיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, באנוכי וביתי נעבוד את השם. מי שמסביר לי את הפסוק הזה, יש ביטוי בגמרא, מוביל למניה בתרי לבי מסותא. אני השמש שלו, אני מביא את המגבת ואת הלבנים להחלפה לבית, אחריו לבית המרחץ. נו באמת, מה זה? תבחרו את מי אתם רוצים לעבוד. מה מסבירים שזה... זה רק צורה של טקטיקה כזאת, של כאילו בחירה חופשית. באמת, אחרי מתן תורה ואחרי הברית בערבות מואב ואחרי כל זה בחרו לכם היום את מי תעבודון, והבחירה היא בין אלוהי עבר הנהר ואלוהי האמורי, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. כאילו זה עניין פרטי של יהושע. שהוא קיבל תורה ממשה ויש לו איזה משהו פרטי עם השם. והיה הנעם ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. זה דווקא פסוק מובן, אבל עושה מעצים את חוסר ההבנה של הקודם. כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים ובית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו ורב כל העמים אשר עברנו בקרבם. נו, אז אם כך, מה, על מה הוא דיבר? מה, זה רק משחק כזה? כדי שהם יגידו את זה ולא הוא? ככה רגילים לפרש. שיהושע הוא רק טקטיקן, מחנך טקטיקן, שהוא רוצה, לא, הוא לא רוצה לומר את זה, הוא כבר אמר את זה בפרק הקודם, הוא רוצה לומר ככה שהם יאמרו. ויגר יש השם את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את שם כי הוא אלוהינו? מה זה גם?
מעל יהושע.
מה?
מעל יהושע.
מעל יהושע. לא רק אתה, גם אנחנו. נו באמת. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם כי אלוהים קדושים הוא, אל קנו הוא, לא יישא לפישכם ולחטאותיכם. הוא ממשיך לשחק משחק טקטי? המחנך הגאון להוציא מהם. מה זה הביטוי הזה, אלוהים קדושים הוא, אל קנו הוא, לא יישא לפישכם ולחטאות, כי תעזבו את השם ועבדתם אלוהי ניחר, ושב והרה לכם וחילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו. ויאמרו עדים, זה הכל רק משחק. שיטה להוציא מהם דברים כאלה. ואתה אסירו את אלוהי הנחר אשר בקיר בכם, מאיפה הם באו? מעבר הנהר. ועטו את לבבכם אל השם אלוהי ישראל, ויאמרו העם אל יהושע, את השם אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות, אתם שומעים את מעמד הר סיני ברקע, נכון? נעשה ואת נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, ברית. זה לא משחק, זה ברית. וישם לו חוק ומשפט בשכם. לא היה מתן תורה. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים. וואו. מה, זה מעמד הר סיני אלטרנטיבי? ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש השם. אתם יודעים על מקדש השם שהיה בשכם? הידעתם? ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לידע. כי היא שמעה את כל אמרי השם אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לידע, פן חשון באלוהיכם. זה יותר מדי מכדי להסביר את כל זה בטקטיקה חינוכית. הרבה יותר מדי. לכן פתחתי ואמרתי שהפרק הזה הוא בין תמוע לבין בלתי אפשרי כלל. יש פה יותר מדי דברים בלתי ניתנים להסבר, אלא אם כן אנחנו פותחים את הראש למשהו מסוג אחר לגמרי. בואו נתחיל בפרשת השבוע. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. יוסף היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפן שאביו. פתאום הם נהיו נשים, פתאום יוסף ממונה עליהם בתור שבטים. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, של מי? וכל ההמשך, וילכו אחיו לראות את צון אביהם בשכם. מה הם עושים שם? מה הם מחפשים שם? אחרי שיעקב ברח משם בגלל בדינה, בגלל החיטת אלוהים שהייתה מסביב, וכמעט מלחמה, ויש חיבור מימי בית שני שתיאר שלוש מלחמות ממש. האם הייתה שם מלחמה או רק כמעט מלחמה? ויעקב ברח משם אחרי מעשה שמעון ולוי. הוא לא יכול היה להישאר שם, וגם השם אמר לו קום הלבת. הם חוזרים לשכם. לא רק שהם חוזרים לשכם, אלא יעקב אומר, אני לא שומע מהאחים כלום. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ויש לך אחיך להם. ויאמר לו הנני, ויאמר לו לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. יעקב מודאג. ישלחנו מעמק חברון ויבוא שכמה וימצא איש והנה תועה בשדה וישאלה איש לאמור מה תבקש ויאמר לתוכה איך הוא מבקש הגידנה לי איפה הם רואים ויאמר איש נסרו מזה כי שמעתי אומרים נלחד התיינה ויהיה לך יוסף אחריך וימצא בדתן. מה זה? יש שם איש שמכיר אותו ומכיר אותם ויודע את התוכניות שלהם וכך, ככה, באמצע הלא כלום יוסף פוגש מישהו שמכיר את הכל ויודע את הכל. אז אמרו חזל במדרש, המלאך גבריאל, שזה זה, זה מלאך האיש הזה. כי באמת איך הוא יודע? האם יש פשט לזה? לכן אני חושב כך. אני לא הראשון שהעלה את הדברים האלה, אבל אני חושב שאיש לא העלה אותם באופן הזה. שמעון ולוי ראו את שכם כנחלתם המיועדת, במיוחד אחרי הנקמה שהם עשו על מעשה דינה. זה לא מקרה שזה, הם רואים את זה כנחלתם. חברון, אזור חברון, מגורי האבות, חברון באר שבע, שהיה אחר כך לנחלת יהודה, היה אמור להיות נחלת ראובן, כי הוא הבחור. ושכם הייתה אמורה להיות נחלת שמעון ולוי. זה ההיגיון הפשוט של סדר ההולדה וסדר הנחלות. הנחלה החשובה הראשונה היא מקום מגורי האבות בחברון באר שבע. ראובן הוא הבחור. ושכם היא השנייה במעלה, והיא שמעון ולוי. וככה הבינו את זה שמעון ולוי. ואחרי הנקמה הגדולה שהם עשו, אמנם יעקב יצא משם. צעק עליהם ויצא משם. והקדוש ברוך הוא אמר לו, קום עלה בית אל ושם שם. אבל הם לא ויתרו על נחלתם. ואחרי הנקמה הגדולה ההיא, היו להם באזור שכם אנשים שהתחברו אליהם. אך טבעי. אבל יעקב, גם אברהם, אבל בוודאי לא פחות מזה יעקב, כשהם באו עם פדן הרם, הם לא באו רק משפחה בודדת. אבל יש לו שני מחנות ליעקב. אבל לאברהם יש 318 לוחמים, כל ילידי ביתו, כל אנשי בית אברהם, זה שבט שלם. גם אברהם הוא שבט וגם יעקב הוא שבט. פתאום יש רועים, כן, יש הרבה רועים. כשמקימים גל, אז אנחנו שומעים שיש ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים. מי אל אחיו? יש שם חבורה. האם כל החבורה שבאה עם יעקב מעבר הנהר הלכה הלאה לבית אל ולחברון? לא. חלק מהם נשארו שם. ואחרי הנקמה והכמעט מלחמה, ואולי מלחמה או שתיים או שלוש, היו חלק מאנשי בית אברהם, בית יעקב, שבאו מפדן ארם, שנשארו באזור שכם. ויש שם אנשים שמכירים בדיוק את אחי יוסף, את בני יעקב. שמעון ולוי הולכים, כשאחי יוסף הולכים לראות את צאן אביהם בשכם, הם הולכים למקום מוגדר מאוד. ולראות את צאן אביהם זה מסתיר יותר ממה שזה מגלה. זה מה? קלה המראה בהר חברון שהלכו לחפש בשכם? לא קלה המראה בהר חברון. הם הלכו לשכם כי הם רצו לנהל נחלה, כי הם רצו להתיישב, כי הם לא ויתרו, כי יעקב ויתר על התיישבות בשכם והם לא ויתרו. יעקב יצא משם בגלל הנקמה שנעשתה מעבר לדעתו, ותראו רמב"ן למה יעקב הסכים בפרשת וישלח, כן, פרשת דינה, למה יעקב הסכים ולמה הוא לא הסכים, אבל הם לא ויתרו והם חזרו לשכם. ברור למה יעקב מודאג, יש לו סיבות טובות. ברור למה יש איש בשכם שפוגש את יוסף בשדה והוא יודע מי הוא ומי האחר ויודע מה התוכניות שלהם. אנחנו יכולים לקרוא לו המלאך גבריאל, אבל מאחריו חבוי איש בשר ודם שמכיר את כולם שם. אחרי יוסף, בני יעקב, בעיקר שמעון ולוי, ניסו לכונן נחלה באזור שם. ואז הם נפלו עמוקות פעם שנייה במכירת יוסף. במכירת? הם רואים של אחי, והנה בעל החלומות על הזה, בא ואתה לכו ונהרגהו. ראובן הציל אותו. יהודה גרם למכירתו, להוציא אותו מידם. הם רצו להרוג אותו. כאשר יוסף יבחר מהם אחד שישב בבית הסוהר, ויקח מאיתם את שמעון. לא מקרה, נכון? לא יכול להיות מקרה. את שמעון דווקא, ויאמרו, איש של אחיו, רמז לנו יוסף בשיא העדינות שאיש של אחיו זה שמעון ללוי. בדרכים של שמעון ללוי. אבל היוזם של לכו ונהרגהו היה שמעון, ולכן הוא זה שישב אצל יוסף בבית הסוהר. אגב, אין מילה שהם החליפו ביניהם. רק שם אותו בבית הסוהר. בפרשת ויחי, יעקב הפקיע נחלה מראובן, שמעון ולוי, וייתן נחלה ליהודה וליוסף. פתאום פרשת ויחי ברורה. הוא לוקח נחלה והוא נותן נחלה. הוא לא רק, הרי יש שם ארבע ברכות מרכזיות. ראובן, שמעון ולוי שלילי, יהודה ויוסף חיובי. השאר הם קצרים. יש פה מהלך מרכזי אחד. ליוסף הוא אמר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. בין שהוא נלחם באמת ובין שהוא יצא כדי לא להילחם, הוא לא מוכן לתת לשמעון ולוי את חרבם שלהם. את נחלת חרבם שלהם, הוא נותן אותה ליוסף. יוסף שנמכר בנחלה הזאת אחרי שרצו להרוג אותו, הוא יקבל את הנחלה הזאת. ויהודה שתרם תרומה מכרעת להצלת יוסף ואחר כך לאיחוד כל המשפחה, יקבל את נחלת ראובן. זאת פרשת ויחי, זה פתאום מובן. ואם כך אנחנו מבינים, אז בשכם, חוץ מחיבים, יש עוד משהו, עוד איזה מרכיב שיושב בשכם, והוא צאצאי שבט האבות שבאו מפדן ארם מעבר הנהר. אפשר אחדים מהם באו כבר עם אברהם, אבל בעיקר באו עם יעקב. והמקום היחיד שהיה להיחס בו, הרי במערת המכפלה היה אפשר, בשדה מערת המכפלה אפשר היה לקבור מיתים, אבל לא היה שם מקום להתיישבות. בשכם היה מקום מסוים, דווקא בגלל אותה נקמה של שמעון ולוי, נוצרה סיטואציה שבה חלק מן העברים אשר באו עם יעקב, ואולי גם קודם, נאחזו בשכם. ועל כן, כשאמר יוסף, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, ארץ העברים, זאת שכם. ואם כך, כשיהושע בא לשכם, יש שם בתוך שכם גרעין שיש לו קרבה מסוימת לבני ישראל. אבל הם לא יצאו ממצרים, אבותיהם באו מעבר הנהר. פתאום דברי יהושע מובנים. עבר הנהר, תרח, אבי אברהם ואבי נחור. כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. אם העם שאליו יהושע מדבר הוא העם של שכם, ויש פה שתי קבוצות, ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל, שכם הזה ראשי שבטי ישראל, שבט זה גם ראש שבט, ראשיכם שבטיכם זה קניכם ושוטריכם, כל איש ישראל תפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מניצבים, מוכיח את זה, שבט הוא גם ראש שבט וגם שופט, ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים, ויאמר יהושע אל כל העם אשר בשכם. יש פה ראשי שבטי ישראל מצד אחד, והעם אשר בשכם מצד שני. והעם הזה, זה לא עם ישראל, זה העם של שכם, שבו יש מרכיב עברי קדום. כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ברור, אם מדברים לקהל כזה, ברור שמתחילים בהיסטוריה שלו, בהיסטוריה של תרח והאבות, אלא מה? ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. הלו הסיפור של אברהם הוא הסיפור המכונן של שתי הקבוצות. זה מה שמאפשר לחבר אותם, אם זאת הכוונה. והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו, ותן לו את יצחק, ותן לי יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. רומז למה? והעברים באזור שכם לא ירדו למצרים. וישלח את משה ואת אהרון, ויגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף. עכשיו זה סיפור לישראל, היוצאים ממצרים. ולסיפור הזה יש משמעות כפולה. לבני ישראל זה הסיפור שלהם, ולשכם זה הסיפור שהם אמורים לקבל. אם הם ירצו להיות לעם אחד, כי למול כבר לא יספיק, כמו בפרשת דינה, כי צריך, יש פה משהו אחר, יש ברית של יציאת מצרים. אז בשביל אלה זה סיפור, סיפור תולדותם, סיפור בועם. ובשביל אלה זה שאלה של קבלה של סיפור כאמונה, כמשהו שדבקים בו, כחלק מברית. והוציא את אבותיכם ממצרים, תבואו ימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף, יצעקו אל השם ויעשה מאפל ביניכם ובין המצרים. הבדלה בין ישראל לעמים, שזה דבר שחשוב להדגיש אותו כאשר באים בברית השם אלוהי ישראל. ויביא עליו את הים ויחסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ויתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם ואשמידם מפניכם, ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בית באור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם ואציל אתכם מידו. עוד הבדלה בין ישראל לעמים דרך בלק ובלעם, שזה שוב, מצד בני ישראל זה סיפור, סיפורם שלהם, אבל מצד העם אשר בשכם, זאת אמירה של היבדלות מהמצרים ומבלק ומבלעם ומכל התופעות האלה. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם ואציל אתכם מידו, ותעברו את הידן ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי והפריזי והכנעני והחיטי והגרגשי, החיבי והיבוסי. שבעה, יש בתורה פעם אחת שבעה גויים בדברים, בהתחנן, וזה המקום השני. ברוב המקומות יש שישה ומטה. ויתן אותם בידכם, וישלח לפניכם את הצירה. זה הכל ביטויים של ספר דברים. על הצירה אפשר לתת שיעור שלם בפני עצמו. הצירה לדעתי זה כינוי לצבאות המצריים. אחד הסמלים המצריים הייתה דבורה מלכותית. דבורה מחונפת גדולה, זה סמל מצרי. ומי שהחליש את הכנענים מאוד זה מסעות המלחמה המצריים. כך אני חושב שהצירה זה רמז למסעות מלחמה מצריים. וישלח לפניכם את הצירה וגרש אותה מפניכם שני מלכי האמורי לא בחרבך ולא בקשתך, ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. כן, סיפורם של בני ישראל. ואתה ירו את השם ויבדו אותו בתמים ובאמת. הוא פונה אל העם אשר בשכם. אתם רוצים להשתתף בסיפור הזה, בברית הזאת? תסירו את אלוהי הנכון. והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר, כי העם של שכם יש בו עבודת אלילים שעוד חלקה הולכת באה עוד משם, מעבר הנהר, ממסופוטמיה. וחלק זה אלוהי האמורי מפה. אם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודוני, את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. כי אומר להם אבות, אל אלה שבאו, צאצאי העברים שבאו מעבר הנהר, איזה עבודה זרה אתם בוחרים? את זאת של תרח או את אלה של חמור? כלומר, אומר להם, הלא אתם לא נולדתם פה מתוך האדמה, לא גדלתם פה באופן טבעי. אתם באתם יחד עם אבות אבותם. אז תקבלו את הברית שלנו, או שתצטרכו לבחור בין אלוהי האמורים לבין אלוהי עבר הנהר. ואנוכי וביתי נעבוד את השם. זה, הוא אומר את זה לעם אשר בשכם. היען העם של שכם. ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. ועכשיו מצטרפים למקהלה ראשי בני ישראל. כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מעלת מצרים מבית עבדים. יש פה שתי קבוצות שהוא רוצה להפוך אותם לעם אחד. ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה וישמרנו בכל הדרך שהלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. בני ישראל, ראשי ישראל אומרים את זה. את פסוק ט"ז אומרים העם אשר בשכם, ואת פסוק י"ז אומרים ראשי בני ישראל. וגרש השם את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו. גם אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוהינו. חוזה חוזר לעם אשר בשכם. הם רוצים להצטרף לברית. ויאמר יהושע אל העם, אל עם שכם, לא תוכלו לעבוד את השם כי אלוהים קדושים הוא, אל קנו הוא, לא יישא לפי שכם ולחטאותיכם. הרי זה באמת מעמד הר סיני שלהם, הם באמת לא היו שם. אז לא במקרה אלקנה לא יישא, כי תעזבו את השם ועבדתם אלוהי נחר ושב והרע לכם וכי